סיימנו את השבת האחרונה של השנה, קראנו השבת פרשת ניצבים וילך. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. זוכר שפעם מורינו ורבינו הרב צבי יהודה התחיל לבאר את הפרשה הזאת ואמר אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. זה לא סיפור דברים של מה שהיה פעם, אלא דבר השם נמשך לעולם, ובכל שבת שאנחנו קוראים פרשת השבוע, ריבונו של עולם מדבר אלינו. ומשה מדבר אלינו בשם השם. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. פרשת ניצבים תמיד קוראים אותה לפני ראש השנה. וזה עניינה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. המדרש, במדרש תנחומה ורש"י מביא את זה, המדרש אומר, מפני מה עשאן משה מצבה, כלומר למה הוא אמר אתם ניצבים, מפני שמשתמשים מדעת לדעת, מדעת משה לדעת יהושע, מדעת יהושע לדעת זקנים, ואף יהושע עשאן מצבה שנאמר ויוסוף יהושע את כל זקני ישראל. ואחר כך אותו דבר עשה שמואל, ואף שמואל שמשתמשים מדעתו לדעת מלאכים עשאן מצבה שנאמר ואתה התייצבו וישפטה אתכם. כלומר המדרש אומר שההתכנסות הזאת אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם שהייתה בזמן משה וכן יהושע כשהוא מעביר את ההנהגה הלאה וכן שמואל, יש צורך להתכנס כדי להתגבש יחד, כדי להעביר, לעבור משלב לשלב. יש שינוי, שינוי בהנהגה. ואפשר שגם המעבר משנה לשנה, גם כן מעבר ממצב למצב, אינה דומה שנה לחברתה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. לא כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא תמיד. כל שנה עיני השם אלוקיך בא במבט מסוים. כל שנה והייחוד שלה והתפקיד שלה. והמעבר משנה לשנה צריך את ההתייצבות. אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם. הזוהר אומר ויהי היום ויבוא שמה, מדובר על אלישע שהוא בא לבית שונם שעשתה לו עליית קיר, ועליית קיר עשתה מיטה ושולחן ומנורה, והוא בא לשם והוא ויהי היום, אומר הזוהר, זה ראש השנה. והוא שואל את שונם, מה יש לך לדבר אל המלך? היא עשתה לו את כל הטובה הגדולה הזאת, הוא רוצה להמליץ לה אל המלך. מתי ממליצים אל המלך? וראש השנה. ויהי היום זה ראש השנה. ומה היא עונה לו? בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא רוצה לבלוט, לא רוצה להיות מיוחדת. אומר הזוהר, כי בשעה שיש דין בעולם, אין לאדם לפרוש לבדו, ואף על פי שהוא זכאי. כלומר, אם אדם לכאורה צדיק, לא כדאי לו להיות לבדו, שהוא עלול להתאפס בתחילה, אלא להיות בתוך כולם, בתוך הציבור כולו, שבכל זמן רחמי קודש בריחו על העולם, על העם כולו. ואומר, באים לקראת ראש השנה, ויהי היום, צריך לבוא ביחד. צריך להסתכל בגישה אחדותית, לחפש את היחד, שאנחנו עומדים לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, זה יום הדין, רחמי שמיים על הציבור תמיד נמצאים. והיחיד, כמה שהוא יהיה טוב וכמה שהוא יהיה מיוחד, כשהוא לבד, לא מושלם. רק בשלימות, כולם ביחד זה השלימות המלאה. וזהו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כשאתם כולכם, אז אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם בשלימות. ובאמת הכלל הוא עומד לפני השם. השם ישמואל מבאר מדוע כשמחועדים יחד כולם, אז מנצחים במלחמה. וכשישראל יש בהם דילטוריה בין אחד לשני, לא נוצחים. הוא אומר, מפני שהניצחון הוא בא על ידי שם השם הנקרא עלינו. על ידי צלם אלוקים שעלינו. וצלם אלוקים הוא על ידי קיום המצוות. וקיום המצוות, כולם, לא אפשר שיתקיים על ידי אדם יחיד. יש מצוות של כהנים, יש מצוות שמזדמנות רק לעתים נדירות, לא אצל כולם זה מזדמן. יש מצוות ללוויים, יש מצוות שבדיעבד, שלא לכתחילה. וכיצד תתקיימנה כל המצוות? רק על ידי הכלל כולו. כשעל כלל כולו מאוחד, והשלימות המצוות מופיעה על ידו, והצלם אלוקים שורה על הכלל, ואז מנצחים במלחמה. וראש השנה זה גם כן התמודדות. יש סניגורים ויש להפך, וצריך לנצח. והניצחון הוא על ידי אחדות, להיות מאוחדים. אז עם כל הכלל כולו, גם עם כאלה שצריכים עוד חיזוק ותיקון, אבל רק שלמות של הכלל, זה נקרא אחדות. ועוד אומר התנחומה עוד דבר, ראשיכם שבטיכם, אף על פי שמניתי לכם ראשים, זקנים ושוטרים, כולכם שווים לפניי, שנאמר כל איש ישראל. דבר אחר, כולכם ערבים זה בזה. אפילו צדיק אחד ביניכם, כולכם עומדים בזכותו. ולא אתם בלבד, לא רק ישראל בלבד. אם יש צדיק אחד יכול להציל את כל ישראל, אלא כל העולם כולו בזכותו עומד, שנאמר וצדיק יסוד עולם. זאת אומרת, יחיד יכול להציל את הכלל כולו. וכשאחד מכם חוטא, כל הדור לוקה, וכן אתה מוצא באחם. הלא אחם בן זרח מעל בחרם, וכל הדור לקה. ואומר התנחומה, ומידה טובה היא הרי גדולה ממידת, מרובה ממידת פורענות. אז אם כשאחד לוקה, כל הדור לוקה, על אחת כמה וכמה, כשאחד עושה מצווה, כשאחד רומם במצוות, הוא משפיע על כל הדור כולו. וזה התפקיד של בני ישיבה, כמובן לדעת את האחריות הגדולה של לשאת את העול של כולם. והרבה אנחנו רואים את זה בתוך המציאות, שאחד לפעמים בגללו יש חוקים. מלכות הדשמיא כן, מלכות הדערה. היה פעם מישהו במאסר, אדם חשוב, אז עשו חוק שבדרך כלל מי שמתנהג התנהגות יפה, אחרי שני שליש ממאסרו מוציאים אותו מהמאסר. עשו חוק שאחרי חצי הזמן מוציאים ממאסר. זה חוק על פלויני, קראו לו חוק. בשבילו עשו את החוק הזה. כולם יצאו מהמאסר אחרי חצי הזמן, בשביל כי רצו שהתום הזה יצא, ואי אפשר להוציא אותו נגד הכלל, נגד החוק, אז עושים חוק. אחרי שהוא יצא, שינו את החוק בחזרה, שצריך לחכות שני שליש. וחצי זה מדי מעט זמן שאדם יישאר במאסר. לא מזמן עשו עוד חוק אחד, בשביל שחצי סיעה תוכל להתחבר עם סיעה אחרת, עשו חוק. חוק פרטי, קראו לזה על שם בן אדם מסוים. זה מה שכתוב במדרש. שפעמים בגלל סיבה אחת, ריבונו של עולם אוהב מישהו, אבל צריכים ללכת לפי הסדר, אי אפשר לה, צריך חוק לכולם. כולם זכאים. הוא רוצה לתת שכר לאדם אחד, כולם זוכים על ידו. אחד לא בסדר, חייבים להניש אותו. צריך לתת זה לכולם. זאת אומרת, יכול להיות דבר כזה שבגלל אחד זוכים כולם. האחריות. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם. הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא מביאה שיש מחלוקת תנאים. אחרי שנכנסו ישראל לארץ, האם ערבים כל ישראל גם על הנסתרות או רק על הנגלות? לפני שנכנסו לארץ היו ערבים גם על הנגלות, ואחרי שנכנסו רק על הנגלות, ואחרי שנכנסו ערבים גם על הנסתרות. דעה השנייה אומרת שרק מי שנכנסו לארץ נהיה ערבים, ואז ערבים רק על הנגלות ולא על הנסתרות. כלומר, כל מי שעושה עבירה גלויה, כל ישראל ערבים זה לזה. אבל אם הוא עושה בסתר, איך יכולים להיות ערבים זה לזה? אבל מחלוקת בזה. יהודה ורבי נחמיה. דעה אחת אומרת שגם על הנסתרות ישראל ערבים. הרב אומר שזה תלוי בשאלה למה כל ישראל ערבים זה לזה. האם כל ישראל ערבים זה לזה בגלל מצוות תוכחה? כיוון שיש מצווה להוכיח. אז אם לא הוכיחו, אז אחראים על מה שקרה. מצוות תוכחה גורמת לדין הערבות שכל ישראל ערבים זה לזה. ואם כך, אם מצוות תוכחה היא הגורמת, אפשר להוכיח רק על הנגלות ולא על הנסתרות. אדם לא יודע מה שהשני עשה בסתר, איך הוא יכול להוכיח אותו. אז אם מצוות תוכחה היא הגורמת לערבות, כן, רק על הנגלות אחראים. אבל אם הערבות היא הגורמת לתוכחה, להפך, כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, אז הם צריכים להוכיח אחד את השני. לא כל אחד עומד בפני עצמו, כל ישראל ערבים זה לזה. הערבות היא לא נובעת מהתוכחה. אז אפשר שהערבות תהיה גם על הנסתרות. זאת אומרת שהקשר בין כל עם ישראל הוא קשר פנימי. זה לא משהו חיצוני, ראית, לא העירות, אתה מחויב על זה. כולם, כל ישראל הם מציאות אחת. ואם אחד מישראל בסתר הוא חוטא, כולם ערבים. צריך לרוממות כזאת של ישראל שמשפיעים, אם מחייבים בערבות, זאת אומרת שיש כאן איזו אחריות מסוימת. לא סתם אדם לוקה על דבר שהוא לא יכול לעשות, אלא אדם, אם אדם ימצא בשלימות היותר גדולה, זה צריך להשפיע על כולם. שתי מצוות יש לנו בפרשה, פרשת ניצבים וילך. מצווה אחת, מצוות הקהל, ומצווה שנייה, מצוות כתיבת ספר תורה. אומר השלה שמצוות הקהל היא באה לבטא שכל ישראל הם כלל אחד. מצוות כתיבת ספר תורה זה מצווה אישית שכל אחד ואחד מישראל צריך לכתוב ספר תורה. אנחנו מכירים מאוד את הכיוון הזה של המחשבה שכלל ישראל מציאות מאוחדת, כן? זה נראה לפעמים שזה חידוש של בית מדרשו של הרב. והנה תראו מה שאומר כאן השלה. ישראל גוי אחד בארץ. ניתתרו בעניין אחד בשני פנים, דיינו בכלל ובפרט. אחד בכלל שכולם כאיש אחד, ונקראים נפש אחת, כמו שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך, לא כתוב ב-70 נפשות, אלא 70 נפש ירדו אבותיך. והעניין, כי חלק השם עמו, כלומר, בגלל שישראל הם חלק השם, לכן הם אחד. האומות נפרדו ל-70 לשונות, וכל אחד יש לו כוכב ומזל ידוע ושר למעלה, כמו שנאמר בצבא השמיים, אשר חלק השם אלוקים אותם לכל העמים, ואתכם לקח השם, ואנחנו חלק השם, ולא עלינו שום כוכב ומזל ושר. 70 אומות הם נפרדו, איש מעל אחיו, אבל לא ישראל, כי חלק השם עמו, והחלק מדמה לכלל. ריבונו של עולם הוא כביכול הכלל, אנחנו חלק השם. והכלל הוא אחד, ריבונו של עולם השם אחד, אז גם החלק, זה ישראל, הם אחד. זה יסוד אחד, שכלל ישראל מציאות אחת. ב', כל אחד מישראל הוא אחד מיוחד בפני עצמו. גם לכל אחד מישראל יש ייחודיות, הוא מיוחד. כמו שאמרו רבותינו, כל צדיק וצדיק נכווה מפני חופתו של חברו. הרי שכולם כאחד זוכים לעולם הבא. מכל מקום, כל אחד מיוחד בפני עצמו. ועל זה אמר, השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. ינחנו לשון יחיד. כי כל אחד מיוחד בפני עצמו. ועל שכולם כאיש אחד, חלק השם. כן, שני צדדים. כל אחד בישראל הוא לא שווה לאחרים. כל אחד הוא מיוחד לעצמו. כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. אין שום דמיון מלא בין אחד לשני, בין כל ישראל לכל הדורות. כל אחד יש לו התפקיד המיוחד, שאף אחד אחר לא יכול למלא את תפקידו. מה שמוטל עליו, כמו שהוא עובד את השם, אף אחד אחר לא יכול לעבוד את השם. והוא משלים את עבודת השם, שהיא תהיה חסרה, אם הוא לא ימלא אותה באופן המלא, כי הוא משלים עוד פן אחד, מ-60 ריבו פנים, להופעת התורה. ומצד שני, כל אחד הוא פן מסוים, אבל ביחד כולם, מציאות אחת, כל ישראל מציאות אחת. אנחנו רואים את זה במצוות כתיבת ספר תורה. אף על פי שאדם ירש ספר תורה מאבותיו, מצווה עליו לכתוב ספר תורה בעצמו. לכתחילה המצווה שהוא יכתוב, לא יקנה מן השוק. כי אם הוא קונה מן השוק, זה כחוטף מצווה מן השוק, זה לא הצורה השלימה. מה המיוחד בכתיבה? למה הוא צריך לכתוב? מפני שכל אחד כותב אחרת. על פי הכתב היד אפשר לזהות את האופי של האדם. אז זאת אומרת שצריך לבטא את התורה, אדם צריך לבטא את התורה גם בכתיבה. בקיום, בדיבור, במחשבה ובכתיבה. שלימות ההופעה של קיומה של תורה, אחת מהשלימויות, זה שאדם יכתוב את התורה ויכתוב בכתב ידו. אם לא יודע לכתוב, הוא לא יכול לכתוב, יכול לעשות שליח, אז שלוחו אולי כמותו, אבל מצווה בו יותר מבשלוחו. זאת אומרת שבאמת ספר תורה מבטא, כתיבת ספר תורה מבטא את הייחוד האישי של כל אחד ואחד. כל אחד כותב ספר תורה, הוא שונה מהספר התורה השני. זה לא אותו ספר תורה, זה כתב אחר לגמרי. מביע הבאות אחרות לגמרי. והתורה מתגלה בהבאה המיוחדת שלו על ידי הכתיבה. וגם ככה אותו דבר כשאדם מקיים מצווה. כל אחד שהוא מקיים מצווה, הוא מקיים את האחרת מהשני. בגלל האישיות שלו המיוחדת, האופי המיוחד, התכונות המיוחדות, אחרת. וכך מופיעה התורה בגוונים הרבים של כל אחד ואחד, ואילו ואילו משלימים זה את זה. אני רוצה להזכיר כאן את דברי הרב, אבל אין לי כאן את החומש, אז אנחנו נגיד בעל פה, אין דבר, לא. התורה, לא, לא צריך, לא צריך להביא. בפרשה שלנו יש שהקדוש ברוך הוא אומר שהתורה תהיה לעד, נזכר פעמיים, ופעמיים נזכר שהקדוש ברוך הוא מעיד את השמיים ואת הארץ, פעם אחת בסוף ניצבים ופעם אחת בסוף וילך, וכמובן אחר כך ההמשך, האזינו השמיים ואדבר ותשמע הארץ עם רפי בפרשת האזינו. אומר הרב, יש כאן אם כן שתי עדויות, עדות התורה ועדות השמיים והארץ. כי יש שני סוגי עדויות, יש עדות קיום ויש עדות של בירור. עדי קיום הם עדים של קידושין, שאי אפשר להקדש אישה בלי שיהיו עדים שהם מקיימים את הקידושין. הם לא רק מבררים שאם אחר כך יש ויכוח אם הקידושין היו או לא היו, אז שואלים את העדים מה היה. לא, זה לא התפקיד של עדי קיום. עדי קיום הם צריכים, הנוכחות שלהם היא קובעת שהקידושין חלים. אם תהיינה הוכחות אחרות, לא יעזור שום דבר. צריכים עדים. העדים הם מקיימים את הקידושין. אותו דבר בגיטין. עדי קיום. אם עושים קניין בענייני ממונות, או עסקה, איזה הסכמים, זה בשביל כאן לא צריכים עדי קיום. אבל העדים הם יכולים לברר מה היה. כן, אדם מתחייב לחברו כסף, יש עדים נוכחים, יודעים שהייתה הלוואה, הם העדים. העדים האלה לא יוצרים את החוב. החוב נוצר על ידי שאדם נותן, המלווה נותן ללווה כסף, אז הלווה נעשה חייב לו. בין אם עדים ראו, בין עדים לא ראו. אבל אם עדים ראו, הם יכולים להעיד על זה. זה עדי בירור. בידי בירור יש דין שיד העדים תהיה בו בראשונה. עדים ראו מעשה שפלוני עבר עבירה והוא חייב עונש, יד העדים תהיה בו בראשונה. זה התפקיד של העדים. הם גם מעידים והם גם המבצעים. התורה היא עדי קיום, עדות קיום. מה פירוש הדבר? אומר הרב, הקדוש ברוך הוא מעיד עדים עלינו בשני מובנים. עדים אחד, עדים, סוג עדים אחד, שהדבר יתקיים, שהתורה תישמר. זה התפקיד של התורה לקיים את הקשר שבין ישראל לריבונו של עולם. התורה היא עדי קיום, שישראל כל הזמן צריכים לעלות במעלות התורה, להתקדם ולהשתלם, כי צריך כל הזמן לעלות, ולעלות מעלה, 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 ואין סוף לעלייה. זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא מעיד, התורה תהיה לעד, לעד פועל, לעד שמקיים את דבר השם בישראל. השמיים והארץ הם עדי בירור. זאת אומרת, מה קורה אם חס וחלילה יהיה מצב כזה שתהיה ירידה, שפסיק, לא יתקיים מה שצריך לקיים, ויחס וחלילה יעברו על דבר השם, השמיים והארץ הם מעידים. הם מעידים לברר את הדבר הזה, ואחר כך הם גם מעידים שיד העדים תהיה בו בראשונה. והיינו, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, אם חס וחלילה לא יקיימו. ואם כן יקיימו, ונתתי גשמכם בעתם. זאת אומרת, השמיים הם עדים על שלא תהיה סטייה. הם עדי בירור. התורה עדי קיום. חידוש יפה של הרב. יש שני מהלכים שצריכים לשמור עליהם. האחד זה כל הזמן לקדם קדימה, לעלות, להמשיך. והדבר השני, לשמור שלא תהיינה חס וחלילה ירידות. ועוד נקודה אחת אני רוצה לעמוד עליה. המצווה הזאת אומרת התורה לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה לא קשה בכלל לקיים את כל התורה ואת כל המצוות, לשקוד על התורה, לשמור על כל הלא לעבור באף כישלון, וזה קל מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם לשמור את כל תייג מצוות, מה הבעיה? לא צריך לעבור מעבר לים ולא לשמיים. אמנם שאם היה צריך לעלות, אם המצוות היו שמחייבות לעלות לשמיים, היינו צריכים לעלות, כי צריכים לקיים את המצוות. אבל לא דורשים ממך הרבה בפיך או בלבבך לעשות אותו. מה זה באמת כל כך קל? מה זה בפיך או בלבבך לעשות אותו? פה אני רוצה להיעזר בדברי השלה. השלה אומר שכשאדם אומר קריאת שמע, אז הוא צריך להתכוון. זה לא השלה אומר. אז זה ברור, אבל הוא מסביר, מפרט. אדם אומר בכל לבבך ובכל נפשך. אז הוא צריך לצייר לעצמו מסירות נפש בכל הנפש. דהיינו שאם יחייבו אותו חס וחלילה, ידרשו ממנו לעבור עבירה שהוא חייב למסור עליה את הנפש, ונעימים עליו שזורקים אותו למדורה של אש, אם הוא לא ישמע בקולם ולא יעבור על דבר תורה, הוא צריך לצייר לעצמו את האיסורים שיש בשריפה, ולהרגיל את עצמו לתחושות כאלה, שהוא יהיה מוכן, חס וחלילה, אם יוטל עליו להתמודד עם הניסיון הזה, שהוא יוכל לעמוד בניסיון הזה. הוא צריך, מהדמיון שלו, לדמות כמה זה כואב, איך זה מתייסר, איך הרוף נשרף, כל האיברים, להמחיש לעצמו בדמיונו את האיסורים שצריכים לעמוד בהם במקרה של מסירות נפש. כדי שהמילה שהוא אומר בכל נפשך היא לא תהיה מילה ריקה, אלא באמת יש מאחוריה נכונות אמיתית למסור את הנפש. ונכונות אמיתית זה תריף תרגול ולחשוב על זה. הוא אומר אולי זה מה שאמר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי. מה זה כל ימי הייתי מצטער? כל ימי ציפיתי מתי יבוא פסוק זה לידי. למה להצטער על זה? מספיק להצטער כשזה קורה. למה כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי? כל ימי ציירתי, הרגשתי את הצער הזה, ואני כבר היום מוכן לזה. כי אני כבר, כל ימי הייתי מצטער. כל ימי חשתי את האיסורים האלה של מסירות נפש בשמחה. ועכשיו שבא הפסוק לזה לידי לא היקמנו, זה המשמעות של הפסוק, כי הרי לך הורגנו כל היום. כל היום אנחנו הורגנו, כל היום הרגלנו את עצמנו להיות מוכנים למסירות נפש. אמנם אומר השלה שאין מצווה להכניס את עצמו למצב של מסירות נפש. למשל, אם מישהו רואה בית עבודה זרה, הוא לא מצווה לירוק שם, ואם זה בחוץ לארץ, כן, ולעשות את כל המאמצים שיתפסו אותו ולא ויארגו אותו. זה, והוא קדש השם שמיים, קדש השם. זה לא, לא צריך לעשות פעולות אקטיביות כדי להיכנס במצב הזה. אולי בשעת גזירה של צורך בקידוש השם, של גדולי ישראל, אבל באלמה לא. אבל להיות מוכן, כביכול אם זה מזדמן. כי אחרת האמירה הזאת של קריאת שמע, אין לה כיסוי. כי אדם אומר בכל לבבך, בכל נפשך, אין איזה משמעות. צריך להיות מוכנות נפשית למסור את הנפש. מוסיף? אם כן, אני רוצה להוסיף על זה. זה משמעות הפסוק, בפיך ובלבבך לעשותו. אם אתה, כשאתה אומר בפה, קריאת שמע, זה קל, להגיד קריאת שמע זה קל. ובלבבך לחשוב על מה שאתה אומר. ואתה עושה את זה כל יום, פעמיים או ארבע פעמים ביום, אומר קריאת שמע. ואתה בלבבך חושב שמה שאתה מדבר, אתה מתכוון למה שאתה מדבר. נו, אחר כך, אם יש לאדם איזו התמודדות לקום בבוקר, הוא מוכן למסור את הנפש, אז מה, להתאמץ קצת לשקוד על התורה, זה זה כבר, לא, זה כבר בכלל לא קשה, כי הוא כבר הכין את עצמו להתמודדויות הכי קשות שיכולות להיות. אז היצר הרע בכלל לא יכול לפתות את האדם הזה, מפני שהוא מוכן לכל. אין לו בעיה. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בסך הכל צריך להגיד פעמיים ביום קריאת שמע, ולהתכוון למה שאומרים. ואז הכל הולך למישרים. הגענו לשבוע האחרון של השנה, וכל יום צריך היום אנחנו לנצל אותו עטומו. לסיים את השנה בכי טוב, והקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי מעשה באותה שעה. מסיימים את השנה טוב, נכנסים לראש השנה כמו שצריך, וכמובן שווים מכל העבר, ומשפרים את כל המעשים. וצריך את הימים האלה, אנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרתי מקודם, שאנחנו שליחי ציבור. לא כולם מודעים לעניינם של הימים הנוראים, מסיבות שונות. מי שיודע את זה, הוא נושא על כתפיו גם את האחרים. אנחנו לומדי התורה, בני הישיבה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עושים על גבינו את המשפחות, את הסביבה, כל אחד הסביבה שלו במיוחד, אבל בסך הכל גם כולם ביחד, כל כלל ישראל, וגם את המסע הכללי, לא רק הפרטי, כל אחד צריך להרגיש את האחריות הכוללת, שאנחנו חלק מהכלל כולו. ויחד כולנו באים לפני ריבונו של עולם ביום הדין. יום הדין זה גם יום השפע. זה לא, אז דנים רק את החובות של האדם, דנים גם את הזכויות, הכל. זה יום של נתינת שפע לעולם, אנחנו נרחיב את הדברים בהמשך הימים. ואנחנו באים מההרגשה שריבונו שלם רוצה שנתקרב אליו, ומסייע לכל מי שקצת רוצה להתקרב אליו, כי זאת המגמה האלוקית, שכולם ישובו בתשובה. ומי ששב בתשובה, אוהבים נדבה. כאילו הקדוש ברוך הוא רואה את זה כהתנדבות, כי לפנים משורת הדין. ולכן, מתוך ביטחון, אנחנו הולכים מתוך התאמצות וביטחון בריבונו של עולם, שהוא מסייע לנו ומושך אותנו אחריו. יהי רצון שהימים האלה, ימים האחרונים, שקודם בהם, נצל כל שעה, מצאי שבת, ערב ראש השנה, גם הזמנים שהם קצת לא מסודרים, לנצל ולהשתדל לראות איך אנחנו ממצים את כל הזמנים ובאים מוכנים בעזרת השם, לעולם יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לחסר, ככה נבוא בעזרת השם לראש השנה ונכתב ונחתם לאלתר ולחיים טובים בספרם של צדיקים ומורים.